יש מנהג טוב שנהגו שלקראת חג השבועות, שאומנם לא נזכר בתורה כלל שזה זמן מתן תורתנו. בתורה נזכר החודש, אבל לא היום. חודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, באו מדבר סיני. ושם נזכר, באותה פרשה, נזכר מתן תורה. מובא שאחד מחכמי הגליל, ההוא גלילה, דרש, פרי חכמנה, ליאב, הורדת תליטה, לעם תליטה, בחודש תליטה, ביום תליטה. זאת אומרת, אחד מסורת של רבנים, בתורה שבעל פה, שהתורה ניתנה... התורה היא משולשת, מה זה משולשת? תורה נביאים וכתובים. עם ישראל משולש, למה משולש? כהנים, לביאים וישראלים. למה החודש משולש? פשוט, ניסן, אייר, סיוון, סיוון החודש השלישי. היום, לפי מה שנפסק להלכה, יש מחלוקת בגמרא, אם התורה ניתנה בשישי בסיוון, או בשביעי בסיוון, מחלוקת תנאים, ביוסי רבי יהושע. נפסקה ההלכה, כמאן דאמר, בשישי בסיוון, ניתנה תורה. אבל זה לא נזכר בתורה. לעומת זאת, חכמי ישראל, חכמינו זיכרונם לברכה, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, קבעו במטבע שקבעו חכמים בברכות, הגדרת היום, בכל חג, פסח זה זמן יציאת מצרים. סוכות זה חג האסיף. שבועות, זמן מתן תורתנו. לכאורה זה לא עיקר החג. חג השבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, זה עיקר החג. חג הביקורים. אחד מחברינו, זיכרונו לברכה, רבי נחמן צלניק, זיכרונו לברכה, חברי מכון הרפואי של מוסד אריאל בירושלים, שהיה גם עורך את הכתבים שלנו, הוציא ספר בין שלושה כרכים בשם עצרת. בספר הזה יש פרק מיוחד, כל השמות שיש לך, שמות והכינויים. אחד מהם הוא עצרת. עצרת זה שלוש פעמים בשנה. יותר במדויק, פעמיים בשנה. פעם אחת יש שמיני עצרת, ופעם אחת יש שבועות שבוע עצרת, כמו שיש שבעה ימי הפסח, וכאילו נמשך יחד על ידי הספירה עד שבועות, ושבועות הוא העצרת של פסח. פה נגמר, פה נעצר פסח. יש עוד ימים שהם בגדר עצרת, הם לא עצרת, שעם ישראל נקהלים לעמוד על נפשם. עצרת זה פירוש של דבר שמתקבצים יחד. עצרת עם היום אומרים. אז לכאורה עיקר שבועות זה יום החמישים לספירה, לספירת העומר. גם שם לא נזכר איזה יום בחודש זה. פלא פלאים, פלא עצום. ומדוע לא נזכר? פסח כתוב 15 יום בחודש הראשון. סוכות כתוב 15 יום בחודש השביעי. ראש השנה כתוב באחד לחודש השביעי, בעשור לחודש השביעי. כל החגים נזכר בתורה היום, התאריך, החודש והיום. עכשיו עוד שקט, לא נזכר בתורה כלום. תספרו 50 יום, מהבאתם מנחה חדשה. וגם זה חידוש, למעשה סופרים לא 50 יום, סופרים 49 יום, כולנו יודעים את זה. מה זה תספרו 50 יום? תספרו 49 יום, למדו רבותינו, שיום ה-50 יהיה יום העצרת. אין תאריך. עומדות לפנינו שלוש שאלות. שאלה אחת, מדוע לא נזכר בתורה התאריך? שאלה שנייה, מהו עיקר החג? ביקורי קציר חיטים, הבאת שתי הלחם למקדש, מהחיטה שהיא אחת משבעה המינים שנתברכה בארץ ישראל, וזה מסמל את כל הביקורים שמתחילים מהעצרת עד החג, שהמשנה במסכת ביקורים מתארת את הטקסים הנהדרים והנפלאים שהיו בירושלים בבית המקדש, שהיו החקלאים עולים עם תהלוכה, עם שור, עם קרליים מצוקות זהב, עם מזמרים ומנגנים, ותושבי ירושלים יוצאים לקראתם לרחוב, אומרים, אחינו בני מקום פלוני, ברור בו אחינו לשלום. הטקס מיוחד, מסכת שלמה בתלמוד, משנה, מסכת של משניות, ביקורים מתארת את זה. זה לא היה ביום אחד. היום הביקורים הראשון היה יום החמישים, וזה נמשך עד חג הסוכות. כל גידול יש לו זמן אחר. חיטים זה זמן תחילת, מאחל חרמש בקמה, תספרו 50 יום, אומרת התורה, מאחל חרמש בקמה, הכוונה היא לקמת השעורים. העומר בא מן השעורים, בשתי הלחם מן החיטים, ואלה, כפי שאמרתי, הראשונים בשבעת המינים שהתבחה בארץ ישראל, חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ורזת שמן ודבש. כן, לכאורה העיקר זה התאריך של יום הביקורים. אז זו השאלה השנייה שאני שואל, מה העיקר? יום הביקורים העיקר או מתן תורה העיקר? גם זה וגם זה, ומה בקודם ומה באחר כך ומה הקשר ביניהם. והשאלה האחרונה, המחלוקת העצומה שהייתה מזמן הבית השני בין הצדוקים לפרושים. כלומר, בין אלה שחלקו על רבותינו, אשר במהם אנחנו שותים, בהלכתם אנחנו מקיימים, חכמי המשנה והתלמוד, שכנגדם קמו חכמים אחרים, חכמים להרע ולא להטיב, במשנה, בגמרא, במסכת מנחות, כתוב שהיו עושים בטקס גדול, בליל שבת, אם היה יוצא פסח ביום שישי, דבר לא כל כך מצוי, אבל זה אפשרי, ואז היה יוצא של ליל קצירת העומר, לפי דעת חכמי ישראל, למחרת השבת, הכוונה היא למחרת יום טוב הראשון של פסח, ואז בליל מוצאי יום טוב היו יוצאים לקצור, ככה מתארת את זה המשנה במסכת מנחות, אז היו עושים חגיגה עצומה דווקא להוציא מדעתם של הצדוקים, ולקחת את המגל, לשאול את הסובבים, מגל זו, מגל זו, מגל זו, קופה זו, קופה זו, קופה זו, קצור, אומרים לו קצור, קצור, אומרים לו קצור, קצור, אומרים לו קצור, שלוש פעמים על כל דבר, ודבר וכל כך, למה להוציא מדעתם של צדוקים שאומרים אין פסח אלא ממחרת שבת בראשית? למה הייתה המחלוקת הזאת? מה היה אכפת כל כך לחכמי ישראל לעשות, להגיד דווקא ששבת זה פסח, והצדוקים רצו ככה, זה רק עניין איך לפרש את הפסוק, כפשוטו, כבדרשו, או שיש כאן איזה עניין עקרוני מאחורי העניין. נחזור ונסכם. חגה של ארץ ישראל או חג התורה? יום קבוע בחודש או יום שתלוי בספירה? והשאלה האחרת, אם הספירה משתנה לגבי היום בחודש משנה לשנה ותלויה בקידוש החודש, בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, יכול להשתנות התאריך. ומה ראו חכמי ישראל לומר דווקא כאן על פסח שהוא נקרא שבת? למה דווקא פסח נקרא שבת? מוחרת השבת, הכוונה היא למוחרת הפסח, לא מוחרת השבת. ומה אכפת לצדוקים? מוצאים עוד מחלוקת שהייתה בין הצדוקים לפרושים בעניין ניסוך המים. המחלוקת הזאת בעניין ניסוך המים, צריך להבין מה הייתה המחלוקת. הצדוקים לא הודו בניסוך המים. עד שהיה מעשה בכהן גדול צדוקי שניסך את המים על גבי רגליו ורגמו כל העם ואת רוגיהם. יש אמרו שזה היה המלך בעצמו שרצה גם כתר כהונה, אין אם זה, אם יש איזה יסוד או לא, במדרשים. על כל פנים היה עניין שעשו חג ליום שניצחו בו את הצדוקים והחזירו את חג השבועות למקומו. כך אומרת הגמרא בגוח במגילת תענית, איתותיו חגה לשבועיה ולא למספד. החזירו את חג השבועות למקומו כי קבעו את ההלכה כמו חכמי ישראל, שמבחורת השבת אין הכוונה לשבת בראשית אלא לשבת של יום יציאת מצרים. מזה אני מגיע לשאלה, לכל השאלות, ולעשות את התשובה אחת.
שתי מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. המתנה של ארץ ישראל קדמה בכוח למתנה של תורת ישראל, כי היא כבר הובטחה לעבוד לאברהם יצחק ויעקב. ארץ שנשבעתי לאבותם לתת להם, אברהם יצחק ויעקב. אבל במציאות קדמה מתן תורה לארץ ישראל, כי קודם קיבלו תורה במדבר סיני ואחר נכנסו לארץ ישראל דרך חרבות מואב. ובהבטחה האלוקית קדמה ההבטחה האלוקית של ארץ ישראל וההבטחה האלוקית של תורת ישראל. ודווקא משה רבנו עליו השלום היה זה ששם את התורה לפני בני ישראל, וזאת התורה ששם משה לפני בית ישראל על פי השם ביד משה. זה היה במדבר, בהר סיני. זה היה לפני הכניסה לארץ. ולא דור יוצאי מצרים ומקבלי תורה היה דור הנכנסים לארץ ישראל, בגלל שהם חלילה חששו או זלזלו בעניין של ארץ ישראל. כמה לחטא המרגלים. והיה צריך לקום דור חדש להיכנס לארץ ישראל. נראה לי לומר שהוויכוח הזה, מה קודם למה, תורה לארץ ישראל או ארץ ישראל לתורה, אם בכלל שייך לומר קדימה בדברים האלה, ואם שניהם שייכים קודמים לעם ישראל או עם ישראל קודם לשניהם, היה מאז ומעולם קיים בתוך חכמי ישראל ובתוך עם ישראל. וזה רק טבעי שעם שיצא ממצרים וראה את הניסים הגדולים שנעשו לעם ישראל על ידי לידתו ויציאתו לחופש ביציאת מצרים. יום ההולדת של עם ישראל זה יציאת מצרים. אבל יום ההולדת של עם ישראל זה גם מתן תורה. שמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. המושג של עם ישראל מופיע במקרא לראשונה בספר שמות, הוא ספרו של עם ישראל. הוא בנוי על שלושה חלקים. ראשית כל, עם ישראל נעשה עם השם על ידי ההתגלות למשה שבא להושיע את ישראל למצרים. הבשורה, וידבר השם אל משה והרא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ושמי השם לא נודעתי להם. השם אלוקי ישראל מתגלה כהשם המיוחד, שם הקודש המיוחד לעם ישראל, כפי שמעריך להסביר רבי יהודה הלוי והמהר"ל מפראג בספרו גבורות ישראל וביתר כתביו. העם נולד בהתגלות ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף, והעם משלים את התהליך של לידתו כעם קדוש להשם במעמד הר סיני. אז לכאורה ישראל קודם לתורה ושניהם קודמים לארץ ישראל. עם כזה שיצא ממצרים וזכה למתן תורה והגיע למדרגה הגבוהה שיכול יהודי להגיע אליה לעצם שמיעת כל השם, כל עם השם נביאים, כמו שאומר משה ליהושע, מי ייתן כל עם השם נביאים. הם היו נביאים, שמעו את כל השם. אמנם נפל עליהם פחד אחרי שני הפסוקים הראשונים, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שכל בני ישראל עמדו במעמד הר סיני ושמעו את קולו של השם יתברך. עם כזה לרדת לארציות, להיכנס לארץ שצריכים להילחם עליה בעין צבא, פשוט להילחם עליה בחרב ובחנית, היום באוזי ובתת מקלע וברובה ובאקדוח ובטנק ובתותח, ככל העמים, בשפיכות דמים, עם התמודדות ארצית, גשמית, ואחר כך, בשבע שכבשו, יש שבע שנים שמקבלים נחלה, והנחלה צריך לעמול בה, צריך לחרוש ולזרוע ולקצור ולטחון ולרקד ולאפות, אחרת אין לחם. עם שכולו ניסים פתאום צריך לרדת לארציות. מניסים שלא בדרך הטבע לניסים שבדרך הטבע. זה לא קל. אמנם בתורה מופיע עניין של משה רבנו ועם ישראל שנשארים במדבר לא נכנסים לארץ ישראל, חלילה וחס, כמעין עונש. אבל בעומק הדברים ראתה חוכמתו התברך שזה לא מתאים לעם כזה שאוכל לחם שמיים ושותה מי שמיים, הכל בדרך נס, ונע מקום למקום בלי צבא, אלא ענני הכבוד זה הצבא שלהם, עמוד האש ועמוד הענן, לא צריכים לחשוש משום אויב. למרות שכבר אז מתחנך מי שעומד להכניס אותם לארץ להיות גנרל, אלוף, מפקד צבא, כמו כל מפקדי הצבא של אומות העולם. יהושע בן נון מצטווה על ידי משה רבנו ללכת להילחם עם עמלק. למה? מדוע לא יכל הקדוש ברוך הוא עם עמוד האש ועמוד הענן להגן עליהם מפני עמלק? ודאי היה צריך לקרוא ככה שצריך להילחם, כי צריך כבר להכין אותם לכניסה לארץ ישראל. שם הכל בדרך הטבע. הקדוש ברוך הוא רצה שיכבשו את ארץ ישראל בדרך הטבע, לא בדרך נס. הם לא היו מסוגלים לזה. היה צריך כל הדור שיצא ממצרים לצערנו לעבור מן העולם, ודור חדש קם, שאומנם לא זכו לראות ולשמוע את הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא זכו לראות את הניסים בעצמם מקריאת ים סוף, רק שמעו מאבותיהם, אבל הם יכולים להיות גשמיים. אצלנו הגשמיות, הגוף קדוש, לא רק הנשמה קדושה. הם יחסים לארץ ישראל, ארץ. נאמר בלשון רבותינו, ארציות מול רוחניות. גם ארץ ישראל זה ארציות, הנה כאן כפר. החסה כאן, או הגידולים האחרים שראיתי בדרך שנכנסתי אליהם, לא גודלים מעצמם. צריך להשכים בבוקר, וצריך לחרוש ולזרוע ולרסס ולדקות ולעמול ולקצור. למה שלא יהיה בדרך נס? לא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה בדרך נס. וזו המצווה הגדולה יותר שבתורה, מצוות ישיבת ארץ ישראל וישובה ששקולה כדי כל המצוות שבתורה. דווקא הגשמיות. יש פה איזה מתח בין שני הדברים. באה התורה שבעל פה ואומרת לנו שהם שניים שהם אחד. ארץ ישראל ותורה הם שניים שהם אחד. דווקא תורה שבעל פה. היום לא נזכר. למדנו אותו במסורת תורה שבעל פה, מוחרת השבת, יום טוב ראשון של פסח. ממילא תמיד ראש חודש סיוון הוא חסר. חכמי ישראל דואגים לקדש אותו כשהיה קידוש החודש בשבועות ונופל באותו היום שהוא יום מתן תורה. הכל בתורה שבעל פה, לא בתורה שבכתב. משה קיבל תורה בסיני ובשרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים ושרו על אנשי כנסת הגדולה, דובר על תורה שבעל פה. תורה שבכתב נמסרה כסדר הקבלה, משה ואהרון ובניו, והזקנים וכל ישראל. לא, התורה כולה בשלמותה כבר הייתה בידיהם שנכנסו לארץ ישראל. יהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים אנשי כנסת הגדולה, מדובר על תורה שבעל פה. כוחה של תורה שבעל פה שהיא מחברת יחד את קדושת ארץ ישראל עם קדושת עם ישראל, ואיך היא מחברת? על ידי קדושת ישראל, על ידי פיהם של ישראל, שהם מחברים יחד את שתי הקדושות. תנא דבאליהו אמר לי, כנראה שמישהו שהתגלה, לא ברור לפי הנוסח מי אמר לי, שני דברים יש לי בליבי, ואני אוהבם אהבה יתרה, ואלו הם תורה וישראל. איזה מהם קודם? כך כתוב בתנא דבאליהו. אמר לי, הבריות אומרות תורה קודמת, ואני אומר ישראל קודמים, שאלמלא ישראל לא הייתה באה תורה לעולם. זאת אומרת שקדושת ישראל היא החיבור של התורה ושל ארץ ישראל. עם ישראל הוא התורה, עם שקיבל את התורה כמורשה, לכן נקראת תורה מורשה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. בלי קהילת יעקב אין תורה. וארץ ישראל נקראת מורשה. ונתתי אותה לכם, עם ישראל מורשה, אני השם. זאת אומרת, יש כאן העניין הזה שישראל מאחדים יחד. אל קדושת התורה ואל קדושת הארץ, על ידי על תורה שבעל פה. על פה זה פיהם של ישראל, פיהם של חכמי ישראל, לא בכתב. עד לכך שהיה זמן, עד אחרי תום תקופת הנביאים בישראל, בימי הבית השני, שהיה אסור לכתוב את התורה שבעל פה. זה לא להוריד את המדרגה. האיחוד של תורה וארץ יחד, שמבוסס על תורה שבעל פה, גרם לכך שהתורה לא פירשה לנו את התאריך. חכמי ישראל, הם יספרו והם יקדשו את החודש והם יקבעו את התאריך והם יודיעו לכולם. התאריך שהיה תאריך אמיתי, כך היה בסיוון, חכמי ישראל חלקו זה עם זה. אלא אמרו שזה שישי, אלא אמרו שזה שביעי, זה תלוי אם ראש חודש מלא או ראש חודש חסר בחודש אייר. וזה זה תלוי. כמה ימים עוברים מפסח לעצרת. דהיינו, אפשר לחלוק. וההלכה שחג הקציר, ביקורי קציר חיטים, שהוא חג הביקורים, שהוא חגה של ארץ ישראל, הוא חגה של תורת ישראל, והם שתיים שם אחת שמתאחדים על עם ישראל. זה דבר נפלא. הכוח של עם ישראל שהם מוסרים את התורה שבעל פה מדור לדור, ושל חכמי ישראל שבכל דור ודור, שבליהם אין תורה ואין ארץ. הצדוקים, כמו הקראים שאחריהם, תורה שבכתב. אנחנו אומרים לא, יש תורה שבעל פה. כמו שהקראים אחר כך, הם פירשו את התורה שבכתב פירוש שלהם, גם הצדוקים וגם הקראים. אבל עיקר האפיקורסות שלהם הייתה, לא האמינו בחכמי ישראל. ואנחנו אומרים, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שקיים בנו חכמי ישראל, הם ונשיהם ובני מודותיהם, כל אשר להם, כי בלי חכמי ישראל אין תורה ואין ארץ. עם ישראל מיוצג על ידי המנהיגות שלו, המנהיגות הרוחנית שלו, שזה חכמי ישראל, והם מגלים לנו את סוד החיבור שבין עם ישראל לארץ ישראל ובין עם ישראל לתורת ישראל. ושניהם נקראים מורשה. זו המורשת שלנו. התורה היא המורשת והארץ היא המורשת. כמה נפלא הדבר הזה, שחג מתן תורתנו הוא גם חג הביקורים. קציר חיטים, שיבת הבנים שהתברכה בארץ ישראל, תחילת הביקורים. ארץ קדושה לעם קדוש שזכה לקבל תורה מסיני. ולכן חג השבועות הוא הנפלא שבחגי ישראל. וההשגחה העליונה נוסף לו מימד נוסף. לפי המסורת, חג השבועות הוא חגו של דוד המלך. שאם נפטר בעצרת, בירושלים נוהגים לעלות להר ציון, להשתתח על קברו של דוד המלך עליו השלום, דווקא בחג השבועות. זה היום המיוחד, יומו של דוד המלך. דוד המלך חי וקיים, משום שעם ישראל חי וקיים, ודוד המלך מסמל את עם ישראל. לכן גם פרשת השבוע היא פרשת נשוא, פרשת הנשיא. אין נשיא בלי שבט, ואין נשיא הנשיאים, מלך ישראל בלי עם ישראל. הוא מייצג את עם ישראל. בא חג השבועות ומאחד יחד תורה ומלכות וארץ. יומו של דוד המלך, יום מתן תורה, יום ביקורי קציר חיטים. וזו ההשקפה העמוקה שיש לנו, ההשקפה הנפלאה שיש לנו על האיחוד והמיזוג שבין תורה, עם וארץ, שבלעדיה אנחנו לא קיימים. לא עם ככל העמים, אלא עם קדוש. לא תורה ככל התורות, אלא תורה קדושה. ולא ארץ ככל הארצות, אלא ארץ קדושה. והקדושה נובעת מלמעלה ומלמטה. הקדוש ברוך הוא קידש את ארץ ישראל לקדושת הגוף, וקידש את עם ישראל לקדושת הגוף, וקידש את ארץ ישראל לקדושת הגוף. ועם ישראל מקדש את ארץ ישראל לקדושה של מצוות, כך כותב מרן הרב זצ"ל במבוא המפורסם שלו לשבת הארץ, הרב קוק זצ"ל. יש שומר קדושת הגזע וקדושת הענפים. הגזע זה קדושה קיימת, אם יש קדושה שקידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא או לא. קדושה שמקדשים ישראל מולידה את המצוות הבריאות בארץ. יש קדושה עצמית ויש קדושת מצוות. הקדושה העצמית באה מלמעלה למטה. קדושת המצוות באה לדוד המלך שקידש את המקדש מרום ערד עד מרום ערד רום רקיע, ועם ישראל קידש בקדושת הכיבוש את המקדש הראשון, קדושת ארץ ישראל כולה על ידי כיבוש ובנייה, בקדושה שנייה על ידי קדושת הישיבה וההתנחלות והחרישה והזריעה והבנייה. ואנחנו מאמינים לפי שההלכה היא כמו שהרמב״ם, והרמב״ם והרמב״ם חולקים על קדושה ראשונה, קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, קידשה לעתיד לבוא. על איזה קדושה מדובר? על הקדושה שבאה על ידי עם ישראל. כאשר ההגבלה, ההרמוניה השלימה בין הקדושה שבאה מלמעלה למטה, ההתארות עד הלילה, והקדושה שבאה מלמטה למעלה, אנחנו מתאחדים יחד, מתקרבת הגאולה. פה אני רוצה לגעת עוד בשתי נקודות ברשותכם לפני שאני מסיים. מצוות תלמוד תורה. שאלתם את עצמכם פעם, למה כתוב תלמוד תורה? למה לא כתוב לימוד תורה? המצווה היא ללמוד תורה, נכון? ללמוד. יהודי יושב ולומד תורה, אז הוא לומד תורה. בשפה העברית, תלמוד תורה זה אחרת מלימוד תורה. יש איזו סיבה בדבר. הלימוד תורה נזכר דווקא אצל יהושע, והגית בו יומם ולילה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. היית מצפה שהרמב״ם בספר המצוות ובהלכות תלמוד תורה שלו יביא את המצווה הזאת של והגית בו יומם ולילה כמצוות לימוד תורה. הרמב״ם לא עושה ככה. הוא קורא את זה הלכות תלמוד תורה, והוא אומר שתי מצוות עשה. ללמוד תורה, לכבד מלמדיה ויודעיה. ראיתי שבחלק מהדפוסים הישנים כתוב ללמד תורה, לא ללמוד תורה, אבב חסרה. בעצם המצווה, בספר המצוות, לומד הרמב״ם את העניין של מצווה תלמוד תורה מהפסוק של בשינן דם לבניך ודיברת בן. שאדם חייב ללמד את בנו. הוא לא אומר את זה שאדם חייב ללמוד בעצמו. פירוש המצווה היא ללמד תורה. אגב, יש לי ראייה מפרקי אבות שכולכם יודעים, כל הילדים כאן יודעים אותם. כתוב שם שאדם שיושב ולומד תורה בעצמו, לא עם שניים, הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר. שנאמר, יישב בדד וידום כי נתן עליו. למה הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר? זאת לא מצווה? בכל מצווה יש שכר קבוע. למה צריך הקדוש ברוך הוא לקבוע שכר? כנראה שהשכר של המצווה הוא רק שלומדים שניים. אחד מלמד ואחד לומד, או אחד לומד אחד מהשני, או הרב ותלמידיו. ביחיד כנראה שזה צריך הקדוש ברוך הוא בעצמו לקבוע לו שכר. זה לא בכלל מצוות עשה קבועות שצריך לראות תורה. כך גם אומר הרמב"ם, ושיננתם לבניך ודיברת עליו. וגם כאן, הלכות תלמוד תורה הוא אומר מיד, נשים וקוראים ללמוד תורה, אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר, ולימדתם אותה לבניכם לדבר בה. כשם שחייב ללמד בנו, כחייב לבן בנו, ולא רק שנאמר, ועודתם לבניך ולבני בניך, ולא בנו ובן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם בישראל, ללמד את כל התלמידים, אף מי שאינם בניו, שנאמר, ושיננתם לבניך, לפי השבועה למדו בניך אלו תלמידיך, שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר, ויצאו בני הנביאים. את ההדגשה היא על ללמד את האחר. וזו השאלה, תלמוד תורה זה אחרת בלימוד תורה. תלמוד זה דבר שבא בין שניים, בין רב ותלמיד, בין חברותה. זה התלמוד תורה, זו המצווה שהתורה נמדה. בוודאי שמצווה ללמוד תורה בעצמו, אבל זו מצווה שהיא לא בשלימות. חרב אל הבדים מנועלו אלה תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה, לשבת לבד. תמיד צריך בחברותה, או עם עוד אחד. אם אדם צריך להתכונן וללמוד בעצמו, תמיד יחפש דרך איך שהוא ילמד אחרים גם כן. אז תגיע המצווה אל השלמות. זאת אומרת שתלמוד תורה תלויה עוד פעם בישראל. בלי קדושת ישראל אין קדושת התורה. משום שאדם מלמד תורה לאחרים. האב לבנו, הרב לתלמידיו, דור לדור יביע אומר, ולילה יחווה דעת, עובר מדור לדור ומלמד אחרים. זהו התלמוד תורה. זאת אומרת שיש כאן במהות המצווה של תלמוד תורה, לפי מה שמונה הרמב״ם ממצוות עשה, את העניין של העברת התורה מדור לדור. ושנתם לבניך ולימדת בן. לימדתם את בניכם לדבר בן. זה העיקר של מצוות תלמוד תורה. זו המצווה העיקרית. בניו או תלמידיו, כי פי השמועה למדו שהתלמידים יקראים גם כן בנים. בתוך זה מובן העניין של היסוד של חג השבועות, שאנחנו קוראים אותו חג מתן תורה, לא חג קבלת התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בחג השבועות, בשישי בסיוון. אנחנו מקבלים אותה ומעבירים אותה לאחרים בכל יום ויום. אדם חייב לתלמוד תורה בכל יום, הן ללמוד בעצמו והן ללמד לאחרים. ולכן מצווה גדולה לדעת ולפרסם את זה, שמי שחושב שרק יוצא ידי חובה בזה שלמד בעצמו את הדף היומי שלו ואת המשנה שלו, או כפי שהגמרא אומרת, שעה ביום ושעה בלילה, קריאת שמע, זה רק בדיעבד. וכתחילה צריך ללמד אחרים, אז תלמוד תורה כנגד כולם. מזה אני רוצה להגיע לעניין של ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול שבתורה. שאל אבי מורי, הרב הנזיר הקדוש זר צדק לברכה, בשם אביו זצ"ל, איך אפשר לצוות אדם על רגש? אהבה או שנאה, זה דברים או שיש לך אותם בלב או שאין לך אותם בלב. אפשר לצוות מצוות עשה על דבר שעושים אותו, או על לא תעשה שלא לעשות אותו. אבל איך להרגיש שאי אפשר לצוות? או שהוא אוהב, אם הוא לא אוהב, אמר זה ביידיש, זה רוצח נישט. הוא לא אוהב, מה יכול לעשות? יסוד התורה כולה של מצוות עשה ולא תעשה, שדברים התלויים במעשה צוותה התורה. זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך. כשבא אותו גוי וביקש ללמוד את כל התורה כולה לרגל אחת, מספרת לנו הגמרא שבא לו אל שמאי הזקן והוא דחה אותו באמת הבניין שבידיו. בא לו אצל הלל הזקן, אמר לו, מדלך סני וחברך לא תעביד, וידך פירושה הוא זיל גמור. דהיינו, הוא הגדיר את הדברים מעין מה שאחר כך אמר דורות אחר כך מי שבא בעקבותיו, רבי עקיבא, שאמר בפרשת קדושים על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול שבתורה. הוא אמר את זה בדרך של שלילה, כי לגוי אומרים קודם את השלילה, מה שאתה שונא אל תעשה לאחרים. זה כבר מצווה שכרוכה במעשה. אתה יודע שאם מישהו היה מוריד לך סטירת לחי, היית לא מרוצה מזה, אז אל תעשה את זה לחברך. פה גם עבירה אחרת, הרמת יד של רשע, אבל גם העניין הזה שמה שלך עשה לא תעשה. בא הרמב״ם מלכות אבל ואומר ביוק ההפך, שבאהבת לרעך כמוך, מה שאתה רוצה שאחרים יעשו לך עשה אתה לאחרים שהם אחריך בתורה ומצוות. ואתה לוקח את דברים של שמאי, של הלל הזקן, והוא מפרש אותם בצורה חיובית. את המצוות הלא תעשה כבר שמענו, לא לעשות מה שאתה לא רוצה שאחרים יעשו לך, כן תעשה. תבקר חולים, תלחם אבלים, תשמח חתן וכלה, תלך לחתונה, אתה רוצה שאחרים יעשו לך, אתה יש לך שמחה, אתה מזמין, אתה לא רוצה שתישאר לבד. כשהשני מזמין אותך, תלך גם אתה אליו. זאת אומרת, מה שאתה מצפה מה שאחרים יעשו בשבילך, אתה תעשה גם בשביל אחרים. זהו, ואהבת לרעך כמוך במעשה, לא ברגש. הרגש יבוא מאליו אחר כך. המצווה היא לעשות לאחרים מה שאתה רוצה שאחרים יעשו לך, כך מפרש הרמב"ם. הוא אומר, עיקרה של המצווה הזאת מן התורה. חכמים למדו את פרטי המצווה, והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה, את המעשה אשר יעשו, זה ביקור חולים, זה ניחום אבלים, וכן הכנסת כלה. זה מביא אותי למשנה בסוף, משנה בפאה. והברייתא, שאנחנו אומרים בכל בוקר, אלו דברים שאין להם שיעור, בפאה והביכורים והרעיון וכן הלאה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, והשבת בית המדרש שחרית וערבית, והכנסת אורחים ולוויית המת, עיון תפילה, והבאת שלום מן אדם לחברו, מן איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. מה הקו השווה בכל הדברים האלה? זה לבד אי אפשר לעשות אותם. צריך תמיד שיהיה ציבור, או לפחות שיהיו שניים. חסת אורחים צריך שיהיה אורח ומארח. עשיית שלום גם צריך בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. כל אלה כולם תלויים בכך שאתה לא תהיה לבד. להתפלל בבית כנסת, שיהיה לך בעניין. תלך להתפלל, יהיו תפילה צריך בבית הכנסת. כל אלה, כיבוד אב ואם גם כן, אם אין אב ואם אתה לא יכול לכבד. זה תלוי באחרים, כל המצוות האלה. מילות חסדים אותו דבר, אם אין מישהו לקבל אתה לא יכול לתת. ואת יש כאן סוג של מצוות מיוחד שתלוי בבין אדם לחברו. הקיום שלהם הוא בין אדם למקום, אבל הביצוע תלוי בבין אדם לחברו. זה מחזיר אותי למה שמעתי בפתיחת דבריי, למה תלמוד תורה ולא לימוד תורה? כי צריך ללבד אחר. ושננתם לבניך. או את הילדים שלך, או את התלמידים שלך. לכן תלמוד תורה כנגד כולם, משום שהוא שייך, יש בו את האלמנט של ההדדיות, של שני צדדים, והמלמד והלומד, אבל שם זה פרטים. ניחום חולים, ניחום אבלים, הכנסת כלה, לוויית הבית, תפילה ברבים. אין עיון תפילה כמו תפילה ברבים במניין. תלמוד תורה כנגד כולם. שהשם יזכה אותנו ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, לכן אנחנו מברכים עם ברכת אהבה, אהבה רבה, ורבנן אמרי, אהבת עולם, מה אנחנו מתאים בליבנו? להשכיל, להבין, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כי הם דברי תלמוד תורתך באהבה. אהבת ישראל תלויה, אתה רוצה שאחרים ילמדו אותך תורה, אתה צמא לשמוע דברי תורה, תלמד אתה גם את האחרים. השלמות הזאת של שלושת המצוות, של אהבת התורה, אהבת הארץ, זוכים לגאולה שלמה. והראיה לכך, בזה אני רוצה לסיים. מי שעשה ניסים לאבותינו, אני מוסיף אלינו, וגאל אותם ואותנו מעבדות לחירות, ויגאל אותנו, אני מוסיף גאולה שלמה בקרוב, ויקבץ ידחינו במה קרוב לארץ, חברים כל ישראל, ולומר אמן. מה שהיה חברים כל ישראל לעניין? מה פתאום? הרן גפאור, חברים כל ישראל. כולנו אומרים את זה בקידוש החודש, פעם בחודש, ולא חושבים על זה. אולי חלק אלה חושבים. בלי חברים כל ישראל אין גאולה. האחדות של ישראל, הרגשת השייכות של אחד לחברו, והערבות הדדית של כל אחד לחברו, ואהבת ישראל, זה מה שמביא לידי הגאולה. וכל מה שלא הגענו לשלמות, מכאן הגאולה מתעכבת. אם נזכה לאהבת ישראל בשלמותה, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.